חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. מה העניינים?
אהלן אהלן, מה המצב?
נמצאת איתנו היום בפודקאסט צביה בורנשטיין. אמרתי נכון? שאני לא טעיתי?
בורנשטיין. בסדר, כולם מתבלבלים.
מוטיבטורית ומומחית להון אנושי. אני מתה לשמוע מה זה אומר. מה זה מוטיבטורית? ספרי לי.
אוקיי. אז מכירה את זה שאומרים באנגלית motivational speaker? Mm-hmm. בן אדם שעולה על הבמה וכולם ככה לאט לאט מתרומם להם אנרגיות בגוף, הם ככה מתחילים לראות את עצמם, איך הם כן יכולים להגשים את החלומות, איך הם כן מסוגלים ולנהלה. אז זה מה שאני עושה פה בארץ. והמוטיבטורית זה המילה היחידה שמשקפת משהו מהדבר הזה.
אז את בעצם מעוררת בנו את האנרגיות להתחיל לזוז קדימה, להתחיל להתלהב מעצמנו ומהחיים כולם. איך הגעת לתחום המגניב הזה?
וואו, האמת שזה מצחיק בגלל ש-23 שנה לא דיברתי, 23 שנה הייתי מתורגמנית לשפת הסימנים ודיברתי רק עם הידיים. לא, בלי מכות, רק דיברתי עם הידיים, באמת דיברתי עם הידיים. אבל האמת היא ש-16 שנה אחורה פגשתי את עולם האימון, ב-15 שנה אחורה את עולם ה-NLP, וזה פשוט היה מגנט מטורף להבין שלא משנה באיזה נקודת מצב אתה, לא בגיל, לא במשקל, לא בשלב בחיים, לא משנה איפה אתה, יש מקום להתפתח, וזה עניין של בחירה, והחלטתי ללכת לדבר את זה, ולהגיד את זה לכולם, ולעשות מזה משהו טוב וכיפי, ובחמש שנים האחרונות זה הדבר העיקרי שאני עושה בחיים שלי, מרצה ומפתחת הון אנושי, הולכת לארגונים וחברות ועמותות וחוגי בית ואנשים ככה פרטיים שרוצים ללכת לשלב הבא שלהם העסקי, האישי, כזה.
וואו, אני אעשה רגע פאוזה ואני אסביר ככה, הפודקאסט שלנו מדבר על, בכלל על תודעה בעסקים, ובעיניי הנושא של מוטיבציה זה איזשהו מקום, זה מילה גדולה, בתכלס, זה מילה שכולם נורא אוהבים להשתמש בה, וזה מילה של טוב, אז תקראי איזשהו משפט, ופתאום תרגישי טוב, אבל זה לא, זה משהו שהוא נורא נורא פנימי, ואת נורא מקרינה את זה גם, זאת אומרת, את חיה את המוטיבציה, רק מלהסתכל עלייך, או לקרוא את הפוסטים שלך, את כבר מרגישה את האנרגיה, אז בואי ככה תדייקי לנו קצת, מה זה אומר, איך זה קורה, ואז נעשה אחר כך קצת איזה פאוזה כזה, נחזור, כי בכל זאת לדבר שפת הסימנים במשך 20 ומשהו שנה, ולעשות את כל השיפט הזה, זה נראה לי גם כן סיפור מדהים בפני עצמו, אבל בואי נתחיל ממה זה מוטיבציה, כי אני מבחינתי היום נגיד, אין לי אנרגיה, לא בא לי, לא מתחשק לי, את יודעת, את עושה, את לא מקבלת את התוצאות, כל האנרגיה מסביב, יש מלחמה, אין מלחמה, יש טילים, הילד בוכה, קורונה, נגמר לי, לא בא לי, ומבפנים זה לא עובד. מה בעצם את ככה עוזרת?
מה בעצם עושים? אז קודם כל, אחד הדברים שצריך להבין, זה שיש שני סוגים של מוטיבציה. יש מוטיבציה חיצונית, שזה באמת ללכת לשמוע פודקאסט טוב כמו שלך, לשבת ביוטיוב ולראות סרטוני השראה, ללכת לאיזשהו קורס, לשמוע, זאת אומרת, ללכת החוצה. לחפש את המוטיבציה בחוץ. אז יש אנשים ששיר טוב, שלבשל, שלנקות, עושה להם את המוטיבציה, מרים אותם מהכיסא, ומזיז אותם, ואיך אנחנו אומרים, התזוזה החיצונית היא תמיד מייצרת משהו גם פנימי, אנחנו שלם, אנחנו אחד. המוטיבציה החיצונית, כשאנחנו שומעים מישהו שהוא אף על עצמו, או שיש לו סיפור השראה, או שהוא נותן לך איזשהו כלי, ואתה אומר לעצמך פתאום, בוא נעו, שינה לי, הוא עשה לי איזשהו שיפט, אז זה בעצם מוטיבציה חיצונית. כשאנחנו בעצם ניגשים או נמצאים בסדנאות מוטיבציה, אז בדרך כלל זה מתחיל מבחוץ ולאט לאט מחלחל פנימה. רק מה? שבתהליכים ארוכים איתי אני בעצם מלמדת איך למצוא את המוטיבציה הפנימית שלנו. הרי כולנו עשויים מחלקים חלקים, ואני אגלה לך סוד, לכל אחד מאיתנו יש מלא כפתורים. מכירה את זה שהילד שלנו אומר לנו משהו ואנחנו כזה, כן? כי הוא כפתר אותנו עכשיו? או שהבעל אמר, או שהאימא, או החמות, או החברה, או הקולגה, או הבוס, מישהו אמר לנו משהו וכפתר אותנו, אז אנחנו בעצם לומדים איך לשלוט על הכפתורים האלה, ובעיקר איך לכפתר את עצמנו. הרי זה נורא טיפשי, אוקיי? זה טבעי גם, זה אנושי, כן? אבל לתת את השליטה, את השלט לכפתורים שלנו למישהו אחר. בוא ניקח חזרה את השלט, ובוא נכפתר את עצמנו, בוא נחליט עכשיו על איזה כפתור אני לוחץ. עכשיו, זה ממש מותר להיות, לשהות לרגע, באיזשהו מצב שהוא לא אולטימטיבי, לא אידיאלי, נכון? איך אמרת? שנתיים קורונה, הילד לא מסתדר לו הבוקר, אנשים חולים, חורף, מלחמה בחוץ, יש כל מיני, תמיד יש נסיבות. השאלה היא איך אנחנו מנהלים את עצמנו למול הנסיבות. אנחנו לא רוצים לתת לנסיבות לנהל אותנו. אם הנסיבות מנהלות אותנו, זה אומר שהשלט שלנו נמצא בידיים של מישהו אחר. אני בעצם מלמדת איך לקחת את הכפתורים, את השלט, ולהחליט לעצמנו איזה כפתור עכשיו בא לי להפעיל. בא לי עכשיו לרגע לשהות בעצבות, סבבה. אני נותנת לזה זמן, אני מגדירה לזה זמן. עבר הזמן, זהו, נגמר. אנחנו מלמדים בעצם את חוק 17 השניות. יש לנו 17 שניות למחשבה, יש לנו 90 שניות לרגש. המקסימום שאני בעצם מאפשרת לאנשים לשהות אחרי הזמן, אחרי הפרק זמן שהם בחרו. הם יכולים לבחור שעה, הם יכולים לבחור 10 דקות, הם יכולים לבחור יומיים. אחרי פרק הזמן שהם בחרו בעצמם, כי מה לעשות, אנחנו צריכים לבחור בעצמנו כדי להגיע למוטיבציה פנימית, זה שלנו. אחרי פרק הזמן שהם בחרו, אנחנו בעצם מפעילים את החוקים, את חוק המחשבה, תוך 17 שניות מחשבה מוחלפת, הרבה פחות האמת, שזה שקר, כן? מחשבות עפות לנו בראש ככה, כמו
מיליונים
כמו כברת של דבורים. בדיוק, טק, 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 זה רץ. אז קודם כל, אף עלינו המחשבה, ואנחנו יכולים to cling, אנחנו יכולים לייחס במחשבה ולהכיל אותה. עכשיו, אנחנו בוחרים להכיל אותה במשהו חדש. אם יש לנו מחשבה של עצבות, של כדרות, של עייפות, של סובה, של משהו כזה כבד, סבבה, נכיל אותה, נשהה בה, נראה אם יש לנו שם איזושהי תובנה, ונשאל שאלה, יש לי משהו ללמוד פה? יש לי משהו חדש ללמוד פה? אם אין לי שום דבר חדש ללמוד פה, אני אשחרר את זה. אני אגיד, אוקיי, רגע, מפה אין לי משהו ללמוד, אני אסיט את המבט למקום אחר, ואני אסתכל, רגע, יש לי משהו ללמוד שם, ואז באופן אוטומטי המוטיבציה שלנו, הגוגל שלנו, הריכוז שלנו, מופנה למקום חדש, ואנחנו בעצם הולכים לכיוון חדש ומייצרים מוטיבציה. את חוק הרגש של 90 שניות נגמר רגש, זה חוק מאוד משמעותי ליישם. הרבה אנשים לא יודעים שאיזה רגש שיש לנו, אם אנחנו נאכיל אותו במחשבות קודרות, עייפות, סבאות כמו מקודם, אם נאכיל אותו, אז הרגש יתמשך על יותר מ-90 שניות. אבל אם אנחנו נגיד, אוקיי, זהו, עבר, נגמר, הרגש עבר, איזה רגש בא לי עכשיו? מה מכאן? ואז בעצם אנחנו יכולים ליצור משהו חדש ולמצוא בתוכנו את המוטיבציות הפנימיות. העיקר, זה עוד לא דיברנו עליו, זה בעצם לדעת מראש לאן אני הולך. לדעת מראש מה הסיבה.
בדיוק, זו הייתה בדיוק השאלה שלי, כי אני רק אחזור רגע על מה שאת אומרת, שזה בעצם אנחנו צריכים גם להגדיר לעצמנו את הטווח הזמן, זאת אומרת, זה בסדר להיות בבאסה, זה בסדר להיות בדאון, זה בסדר להגיד אוי אוי אוי, וכל העולם עכשיו עשה לי, לקח לי, שתה לי, אבל אני נותנת לזה עכשיו חצי שעה, נותנת לזה שעתיים, נותנת לזה יומיים, שבוע, לא בא לי עכשיו לעשות שום דבר, אבל זהו, הגדרתי לעצמי, זאת אומרת, מראש אני צריכה לזהות את המקום הזה, מראש אני צריכה להגיד לעצמי, עד התאריך הזה או עד השעה הזאת, זהו, את קמה מנערת האבק ואומרת נגמר. אבל השאלה שלי, ומה שאת כבר התחלת להגיד, זה בעצם, אני יכולה להגיד על עצמי, אוקיי, אני לא אדבר בשם כולם, אבל אני מניחה שמה שאני אגיד עכשיו לא יהיה חדש לך בשם כולם, נורא קל לנו להיכנס למקום הזה, וטוב, נו, אז עוד 5 דקות, לא עוד, רק עוד יום אחד, אז כאילו, איך אני בעצם יוצרת את המצב הזה של השלב הבא, ואת הכוח הזה להגיד לעצמי, הנה, עכשיו זהו, משחררת והולכת, כי קשה לנו לשחרר, אנחנו נורא טובים בפולניות בראש.
אנחנו פשוט התרגלנו לנודניק בשעון. מכירה את הנודניק בשעון של עוד 5 דקות אני שם? רגע, עוד 10 דקות, רגע, עוד 10 דקות. אז זה בדיוק הנודניק. אנחנו
צריכים לתכנת את עצמנו.
בדיוק. אנחנו מתכנתים את עצמנו מחדש. עכשיו, איך אנחנו מתכנתים את עצמנו מחדש? אנחנו עושים הרגל קבוע, במשך תקופה של זמן. יש אנשים שאומרים שזה 21 יום מספיק להם, יש אנשים שאומרים שהם צריכים 90 יום להטמעה, 45 יום, כל אחד בהטמעה שלו, אבל האמת היא שלמה שאני אקום בבוקר? זאת אומרת, את אומרת את זה, אחי, זה בסה לי, קשה לי, לא נוח לי, עשיתי, 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 לא הגעתי לתוצאות, רצתי, 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 לא הגעתי לסוף המסלול. מה? לא בא לי להמשיך, מה אני אעשה עכשיו? אז המקום הוא באמת לדעת, זהו, אז המקום הוא לדעת למה מראש יצאתי למסע, למה מראש יצאתי למרתון, למה מראש קמתי בבוקר, ואת זה אנחנו עושים על ההתחלה. כשאנחנו פוגשים את עצמנו מול המראה בבוקר, כל בוקר, ואני ממליצה לעשות את זה כל בוקר, ואם אנחנו לא נזכרים באותו בוקר, לחזור למה שהיה אתמול. כי יש לנו למה, יש לנו סיבה, יש לנו איזה משהו שבשבילו אנחנו קמים בבוקר, אנחנו מתרגשים, אנחנו דומעים, אנחנו משתתפים בצערו של מישהו או בשמחתו של מישהו. יש לנו איזושהי שליחות, איזשהו, שליחות זה מילה נורא גדולה, אבל יש לנו איזושהי סיבה מאוד פשוטה, שבשבילה אנחנו רוצים, רוצים לקום, רוצים לזוז, רוצים לעשות משהו. אז בשביל הסיבה הזאת, ואנחנו נכתוב אותה, אנחנו נכתוב אותה עוד פעם ועוד פעם, ובכל מקום אפשרי, ואם אפשר, נעשה אותה גם ביומן, וגם במחשב, וגם בטלפון, בתור תזכורת, ואנחנו נזכיר לעצמנו שוב ושוב, מהי הסיבה שבשבילה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. כי וואלה, שמה לדברים שיזיזו אותנו מהדרך. יש אנשים שהתקשרו, יש לקוחות שלא יהיו מרוצים, יש הורים שתהיה להם ביקורת, יש לנו חברים שיגידו, אתה לא בדיוק, יש לנו את עצמנו, שנדבר לעצמנו בראש ונגיד, את לא מספיק טובה, אתה לא מספיק טוב, נכון? יש לנו מלא כוחות נגדנו. אז המקום שבו אנחנו עושים את זה לטובתנו, זה לכתוב את זה. לכתוב למה, למה, למה אני קם, למה אני עושה, לאן אני רוצה להגיע. ואז כל פעם שאני ככה, אולי אני נלחץ על הנודניק, בעצם לא, אני לא בא לי את הנודניק. יש לי סיבה, יש לי סיבה טובה, למה אני קם, למה אני עושה, למה אני נאבק, למה אני במסע, למה אני בדרך, שבה יש מכשולים, קימות, תובנות, נפילות, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה בדיוק קרה היום.
אז את בעצם אומרת, גם לי דרך אגב זה קורה כל יום העניין הזה, תמיד יש משהו שמפיל אותך לאנשהו. אז את אומרת בעצם, ברגע שאני מזהה את השלב הזה, ואחרי שהגדרתי לעצמי, אני פשוט יושבת, וכותבת לעצמי את הלמה שלי, שוב ושוב להזכיר לעצמי, כדי, בעצם כך אני מוציאה את עצמי ברמה הפנימית, ולא בעצם נגיד, אוקיי, אז שמעתי שיר טוב, עשה לי לעשר דקות ככה היי, ואז עוד פעם אני נופלת אחורה. אז כאילו, בעצם העובדה שאני לוקחת וכותבת 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 את זה, אז זה צריך הרבה תעצומות נפש גם בשביל הקטע הזה, כי שוב אני אגיד, אני חושב, אני בחוויה שלי, יש דברים שמפילים אותנו יותר נמוך מסתם איזה ילד, הילד שלי שיקף לי איזה כפתור או משהו כזה. יש לנו נפילות בחיים וכאלה, ומשמה, משמה המקום הזה, אולי גם תספרי לנו את הסיפור שלך, כי נראה לי שזה ככה ייתן לנו את הדוגמה, הכי קשה להתרומם דווקא מהמקומות האלה, וצריך, את יודעת, זה כאילו איזה, או חבל הצלה ממש ממש חזק, או איזושהי תעוזת נפש מטורפת ש... אני אגיד לך על עצמי רגע, אני אספר. אני חוויתי, היו לי 3 הפלות ברצף, והיה לי ממש ממש קשה במשך 4 שנים להניע את עצמי. היה לי בראש את העניין הזה של אני רוצה ילד, אני רוצה ילד, זה היה לפני שהיו לי ילדים. נכון שזה חזק וזה מניע, אבל את יודעת, עם כל טיפול וכל בדיקה וכל הפלה וכל גרידה וכל זה, אתה נשבר. אתה נשבר, אתה לא רואה את הסוף. ו... דווקא במקומות הקשים האלה, את יודעת, זה יכול להיות גם ברמה של לא הצלחתי להשיק מוצר, או השקעתי המון כסף בפרסום, או איזה לקוח כתב עליי מייל לא יפה, או משהו כזה, מקומות שנורא קשה לנו, כי לא יודעת, יש כל אחד מאיתנו לוקח איתו סיפורים מהעבר. איך מהמקום הזה אנחנו מגרדים את עצמנו למעלה, ומאמינים בלמה שלנו פתאום, זה ה... אני חושבת שאולי תספרי קצת את הסיפור שלך, ואז זה ככה יכניס אותנו קצת,
אז נראה לי תהיה לך תשובה. קודם כל, אני כל כך שמחה לשמוע שהיום את כן, עם ידיים מלאות ועם שמחה ככה של... כי באמת, מי שעושה את הדרך בסוף, ככה מגיע, ואם הוא לא מגיע ככה, הוא יגיע אחרת. יש לי שאלה שאני תמיד שואלת, והשאלה היא איך זה כן יצליח. האמת ששאלתי אותה מאז שאני קטנה, מאז שהייתי ממש ממש פצפונת, כנראה שאלתי אותה בלי להתכוון, בלי להבין שזאת השאלה שאני שואלת, אבל אנחנו תמיד נתקע בקירות, תמיד נתקע במכשולים, תמיד אנחנו נגיע לאיזושהי נקודה שהיא תקרה זכוכית, או שהיא משהו שאנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים, או שמישהו אמר לנו, אתה לא יכול, או שאשכרה הנתונים אומרים לנו, הטבע אומר, סליחה, זה לא בשביל, את לא יכולה. אנחנו כמעט תמיד נגיע לזה, זאת אומרת, אין אנשים שהכל זרם להם בקלות בחיים, לא מכירה כאלה. אף אחד, גם לא המצליחנים ביותר, ובאמת אני מכירה אושיות באמת מטורפות, לכולם יש את הקירות האלה. אבל once אנחנו נתקלים מול המחסום הזה, ובמקום שהוא יגיד לנו והוא ינהל אותנו, והוא יהיה הדבר הזה שגוהר מעלינו, אנחנו יכולים להיות העכבר הקטן הזה שמסתכל סביב על כל החומה הזאת ואומר, רגע, רגע, אז איך זה כן יצליח? אם זאת לא הדרך, אז איך כן הדרך? ואני אספר את זה מתוך הסיפור שלי. מאז שאני ככה צעירה, זה היה חלום ילדות שלי ללמוד שפת סימנים, וכשהגעתי לשירות, לשלב של שירות לאומי או צבא, התלבטתי מאוד, כי נורא רציתי להיות ככה מגייבר דוסית, אבל לא הלכתי להיות מגייבר דוסית, הלכתי בסופו של דבר לשירות לאומי, ובשירות הלאומי נורא רציתי להיות משמעותית. היה לי מאוד משמעותי לעשות משהו שהוא יהיה עם אימפקט, וכששמעתי שאני יכולה לעבוד עם חרשים, אמרתי, וואו, זה חלום. והלכתי לעבוד עם חרשים, וזה היה אהבה ממבט ראשון, וגם הוציא את כל היכולות המשוגעות שלי עם הדרמה והזה והזה, ונורא מהר הפכתי להיות מישהו נורא מוכר בעולם התרגום, ומישהו נורא טוב, ומהר מאוד הגיעו טלוויזיה ועבודה ככה זה, והתקבעתי לי בעבודה מאוד כיפית בערוץ הספורט, עבדתי שם המון שנים, אני גם היום עובדת שם ככה, היום רק בקטנה, אבל אז עבדתי באמת כאילו שתי מהדורות ביום, 10 מהדורות בשבוע, כן? 2 מהדורות ביום, משחקים, זה המון המון שעות כאילו בלעבוד, תוך כדי שאני ככה אימא כל היום, בלילות אני עובדת, 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 ואז נכנסתי להיריון עם האחרונה שלי קסם, יש לי 4 ילדים, אז עם האחרונה שלי קסם נכנסתי להיריון, ושבועיים לפני הלידה אני עולה למעלה להפקה, אני אומרת להם, תקשיבו שלא ירדו לי המים בשידור חי, בכל זאת, פדיחה וזה, שחררו, אני משאירה לכם פה מחליפה ויאללה ביי. והם אומרים לי, בואי, 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 אנחנו כנראה, בגלל האולימפיאדה, אנחנו חייבים פה לעשות משהו אחר ולא מתורגמנים, כי אנחנו נפשוט רגל, אנחנו מכניסים פה מערכת לכתוביות סמויות. אנחנו בעצם מייתרים את התפקיד שלך. עכשיו, אני שבועיים לפני לידה. אני יוצאת לחופשת לידה, אני עצמאית, כן, איזה חופשת לידה יש לנו? אני יוצאת לחופשת לידה, בחוסר ידיעה מוחלט, מה ביום שאחרי? מה עסקית? המייג'ור של המשכורת שלי זה זה. מה עושים? ונכנסתי לקווץ', כזה קווץ' גדול ככה, אבל המזל שלי היה, זה שהנסיעה הביתה היא רק 25 דקות. הרצלי, הנתניה, זה לא הרבה, רק 25 דקות. כשנכנסתי הביתה, בעלי ישב על הספה עם הילדים, והדבר הראשון שעשיתי זה לספר לו, כאילו להוציא, להגיד, כי כל הדרך אמרתי לעצמי, וואי, מה יהיה, מה הוא יגיד, מה נעשה, מה יהיה ביום שאחרי, והייתי בדאון אמיתי, המוטיבטורית בדאון אמיתי, כן? נכנסתי הביתה ואמרתי לו את זה, ואז הוא אמר לי, יופי, סוף סוף נראה אותך בערב. עכשיו, זה היה כזה ריפריים, זה היה כזה מסגרת מחדש למשקפיים שלי, שזה היה מטורף. כאילו אמרתי לעצמי, אני המאמנת, כאילו 10 שנים כבר מאמנת, נננה. בכזאת קלות הוא עשה את זה, כי כאילו, סבבה, אז זה לא, אז איך זה כן יצליח? אז הוא אמר לי, תלדי, תהני מהלידה, נננה, תמציא את עצמך מחדש, את אלופה בזה. ככה, בכזאת פשטות, בכזאת קלות, אז נכון, שלפעמים אנחנו צריכים את המישהו הזה מבחוץ, שיעשה לנו את הריפריים, שיתן לנו את הקפה, שישנה לנו שם משהו. זה לא שיקוף, זה להפך. זה האנטי שיקוף. זה על מה אתה מתבחבש? כאילו, יש פה משהו אחר לגמרי טוב. זה כמו שלימדה אותי עדי אורפז, אחת המאמנות הדגולות הראשונה שבעצם הפגישה אותי עם עולם האימון, היא לימדה אותי משל מאוד מצחיק, איך תופסים קופים בתאילנד, איך צדים קופים בתאילנד, איך לוקחים גזע עץ חלול, עושים בו חור מלמעלה, תוקעים תפוח ממש מתחת לחור, ומשאירים את הגזע עץ עם התפוח הטרי ככה, והקופים מגיעים, רואים תפוח אדום ככה זה, מכניסים את היד, רק שמה, היד שלהם בהלוך לתוך החור היא נכנסת, אבל בחזור החוץ, האם התפוח היא כבר לא יוצאת מהחור. ואז הם מתחילים, לצרוח, הציידים באים, תופסים אותם. רק מה? זה תאילנד, תרימו את העיניים, תראו שיש קוקוסים, בננות, דברים מהממים על העצים, ושחררו את התפוח. אז זה בדיוק העניין הזה. הרבה פעמים אנחנו צריכים להראות לבן אדם השני איך משחררים את התפוח. אני הייתי אחוזה על הוואי, מה יהיה? ותכלס, בינינו, חצי שנה אחר כך, המצאתי את עצמי מחדש לגמרי. הלכתי לכיוון כל מה שמפחיד אותי, כן? למדתי כל מה שקשור בסושל מדיה, קופירייטינג ואפילייטינג וקוד, ואיך בעצם מתנהלים ברשתות חברתיות וכו', ובעצם הפכתי להיות סוג של מנטורית בתחום של שיווק אסטרטגי וכזה. הקמתי מוצר דיגיטלי מטורף שעשה בשלושה שבועות של מחירה 200,000 שקל, 40 תלמידים, וואו. מלא מנטורים שנאלצתי ככה להכניס באמצע, כי מי יכול להחזיק 40 תלמידים כאילו במקביל טרפת, והדבר הזה שהוא היה בעצם הנקודה הכי נמוכה בחיים שלי, ככה לפחות זה הרגיש, הפך בין רגע למקפיצה, למשהו חדש, לעידן חדש, שבו הנה אנחנו נפגשות היום, שאני מרצה ומשתפת אנשים גם בסיפור האישי שלי, וגם מאפשרת להם ליצור סיפורים משל עצמם, סיפורים חדשים ומרימים.
יש לך איזה שהם עוגנים שאת משתמשת בהם במהלך היום, כדי לא להגיע למצב של איבוד אנרגיה, או להגיע למצבי דאון? כי כמו שאמרנו, היום יום שלנו מפוצץ בכל מיני כאלה.
בטח, בטח, בטח. אחד הדברים שלא ידעתי לעשות בתחילת הדרך, זה מה שאת אומרת, ליצור עוגנים. ליצור כאלה נקודות באמצע היום, שהן נקודות שאומרות, אופה, אופה, את לא בשביל. אני קוראת לזה היום מצפן. אני יצרתי שביל ויצרתי מצפן, ואליו אני הולכת. מה העוגנים שלי? אני יכולה לשתף גם מהעוגנים של מתאמנים שלי, כי באמת לכל אחד יש את העוגנים שלו. אז אצלי למשל, זה אנשים, אנשים ספציפיים, שאני יכולה בכל שעה, בכל רגע נתון, אני מרגישה מספיק בנוח, להרים טלפון ולהגיד, אפה, תרימי לי קצת, וירימו אותי. אני יודעת שאני כזאת עבור המתאמנים שלי בעניין של אנשים. אבל אם אנחנו לא בכל רגע נתון יכולים לפנות למישהו, או אין לנו מישהו כזה, או לא בא לנו עכשיו ככה להיכנס לאיזשהו תהליך עם מישהו, אז הכי טוב, הכי הכי טוב, זה תזכורות בטלפון, כי את הטלפון אנחנו לא נשכח בשום מקום. עם טלפון אנחנו אנחנו אוהבים בו, אנחנו אוהבים ביותר משאנחנו אוהבים בכל אחד אחר בחיים שלנו, כולל בעצמנו. אנחנו לא נזוז ממנו. אז אם הוא יגיד לנו דברים טובים, אנחנו גם עוד יותר נתחבר אליו. אז אנחנו רוצים שהוא יגיד לנו דברים טובים בכל שעה עגולה או בכל שעתיים, אנחנו נשים לעצמנו איזושהי תזכורת. זה יכול להיות הלמה שלנו. למה קמנו בבוקר? מה הסיבה שבשבילה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? זה יכול להיות נקודות חיזוק, נקודות חיזוק שהן מנטרות, כי אם אנחנו ממנטרים את עצמנו, אם אנחנו בעצם אומרים מנטרות לעצמנו, שהן מנטרות מחזקות, מה לעשות? למילים יש השפעה, לא סתם, אני מאסטר NLP, המילים הן כוח השפעה חזק ביותר, אז אנחנו נגיד לעצמנו שהמילים חזקות, מילים שמעודדות אותנו, מילים שרואות בנו את הטוב שבנו, מילים שרואות...
להקליט אותם ולהשמיע לנו את זה באוזניות אחר כך?
אפשר. אפשר, זה רעיון מדליק. אני למשל, למתאמנת אחת שלי, היא אמרה שהקול הכי, הכי מרגיע עבורה, והקול שהכי מחזק אותה, זה הקול של אימא שלה. אמרתי לה, מעולה, תקליטי את אימא שלך.
גדול.
אז היא הקליטה את אימא שלה, והיא שומעת אותה 3 פעמים ביום. איך קוראים לזה? השעון המעורר, המעוטט, עושה לה סימן שהיא צריכה עכשיו להקשיב להקלטה, 3 פעמים ביום, והיא מקשיבה. וזה אחד הדברים הכי ממלאים. יש לנו מדיטציה שאנחנו יכולים להתחבר אליה, שהיא הדבר שאנחנו בא לנו לעשות. יש לנו שיר, והכי מגניב, אנשים שהם שמיעתיים, שהמוזיקה היא זאת שעושה להם את זה, אני תמיד 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 יחליף להם את הרינגטון בטלפון. חבר'ה, תחליפו. תביא לי שמוע מה הטלפון שלך, אני מצלצלת להם חייק להם על המקום. טוב, זה רינגטון לא טוב, יאללה. מה השיר הכי עושה לך את זה? עכשיו, זה נכון שזה כאילו מוטיבציה חיצונית, אבל כשזה מחובר, כשאנחנו עושים את התהליך ואנחנו מחברים את הלמה, את תחושת ההצלחה, את המנטרה המחזקת ואת המוטיבציה החיצונית, אנחנו בעצם מייצרים עוגנים. במהלך היום, במהלך השבוע, במהלך החיים. אז כן, זה חייב להיות הרגל.
אז את ממליצה בעצם, בלי קשר לנסיבות, בלי קשר לשום דבר, פשוט לייצר לעצמי כבר מראש, לא להגיע למצבים האלה של הנפילה החופשית, אלא פשוט להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק, ולהגיד, אני מרימה לעצמי, whatever, כאילו לא משנה מה הנסיבות, אני תמיד נמצאת במצב הזה. שזה רעיון יפה, כי אני למשל, אני יודעת על עצמי, שרק שאני בדאון, אז אני מחפשת את המוטיבציה. כי ביום יום, את יודעת, את כזה, טוב, נו, אז את עסוקה, את בעשייה וכאלה, רק בסוף היום פתאום את מגלה, רגע, אבל איפה, האם באמת הייתי בתוך העשייה הנכונה, המקדמת, המוטיבציה שלי, של המקומות האלה? אז את אומרת בעצם, לא, תעשי הפוך. קודם כל, תגדירי לעצמך את כל אותם מקומות, תהיי כל הזמן בעשייה המקדמת שלך, לפי העוגנים שלך, וכל השאר שיקפצו במילים כאלה
אחרות. זה אפילו יותר חזק, תחשבי שכשאת בהיי, את תמצאי את הדברים שהם עוד יותר היי, כי אנחנו, יש דבר כזה שנקרא גוגליזציה. אנחנו, המחשב שלנו פה בראש למעלה עובד בדיוק כמו גוגל. מה שנשים לו בראש זה מה שהוא יחפש. עכשיו, אם אנחנו בהיי, ואנחנו בעשייה טובה וכולי, אנחנו גם נמצא דברים שעושים לנו שמח, מדיטציות שעושות לנו טוב, שירים שעושים לנו טוב, אנשים שעושים לנו טוב, אנחנו נמצא אותם אז, כשאנחנו בהיי. ואז, אם נכניס אותם לתוך היום-יום שלנו, הגוגל, כן, AKA הקומפיוטר שיש לנו בראש, ימשיך לחפש את אותם דברים. ואם ממילא אנחנו פוגשים את הגוגל הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במהלך היום, אז אנחנו בעצם מראש נהיה על איזשהו גל. איך אנחנו אומרים שאנחנו על הגל? כזה. אנחנו נהיה על איזשהו גל. ויותר מזה, דיברת מקודם על מוטיבציה של עשייה. אז יש פער בין מוטיבציה של הרגשה לבין מוטיבציה של עשייה. אני רוצה שנייה לעשות לזה איזשהו סוגריים ככה משמעותי. כשאנחנו בעשייה עסקית, כי בכל זאת זה פודקאסט עסקי, כשאנחנו בעשייה עסקית, אז הרבה פעמים אנחנו זורמים וזה, ועוד לקוח מתקשר, ועוד משהו נכנס, ועוד מייל, ועוד זה, והרשת, ואנחנו כאילו במין מרוץ כזה של אחרי...
נסחפים לכל מיני מקומות.
כן, נסחפים לתוך מה שקורה, לתוך הנסיבות. שוב, הנסיבות מנהלות אותנו ולא להפך. כדי לנהל מוטיבציה נכונה לקראת הפעולות, לקראת היעד שאנחנו רוצים להשיג, כדי לא להיסחף ימינה ושמאלה, אנחנו יכולים לייצר לנו ביום קוביות. עדי מאור סיסו מדברת על זה מאוד מאוד יפה, והיא אומרת, תיצרו לכם קוביות בזמן ביום שלכם, וכל קובייה היא בעצם קובייה שמוקדשת לצורך משהו עבור היעד שלכם. קובייה של זמן שבה אני כותב מיילים, קובייה של זמן שבה אני עונה לרשת, קובייה של זמן שבה אני כותב שיווק, קובייה של זמן שבה אני מתקשר ללקוחות, קובייה של זמן שאני מדבר עם ספקים. כל קובייה בזמן היא בעצם קובייה שמקדמת אותנו לקראת היעד שלנו. רק מה? אנחנו שוכחים לשים בתוך הקוביות האלה, כל כך אנחנו עסוקים בעסקי, שוכחים לשים בקוביות האלה זמן לעצמי, זמן למדיטציה, זמן לאכול, זמן לעשות פיפי, זמן להתקשר לבן זוג ולהגיד לו כמה שאנחנו אוהבים בו ושכמה שהוא תומך ומקסים ואנחנו בריאים לו על הצורה. זמן לטלוויזיה, למחיקת תאים אפורים, זמן, זאת אומרת, כל הדברים האלה הם גם צריכים להיות אצלנו בתוך הקוביות של הזמן, ולהכניס אותם כקודש. יש אנשים שאומרים, אם יהיה לי זמן, אז אני אצא ל... אם יהיה לי זמן, אז אני אשב בשקט על קפה. אם יהיה לי זמן, אז אני אלך לעשות פיפי. חבל. כאילו, זה לא הרעיון. הרעיון הוא בעצם ליצור מראש את הקוביות של הזמן ולא לסטות ימינה או שמאלה, לא להיסחף אחרי היום שלי. זה בעניין של מוטיבציה לפעולות מקדמות, איך אמרת, לעשייה עסקית מקדמת. אם אני ככה נסחפת אחרי מה היה, אין לי באמת את הזמן אשכרה להתקדם בעסק, אשכרה להגיע למטרות שאני רוצה, ויש לנו פה שאיפה בכל זאת להגיע.
נכון, אז דווקא אם אני אחבר את כל מה שאמרת, אז עצם העובדה שאני גם כותבת לעצמי את הלמה שלי כל הזמן, גם שמה לעצמי את העוגנים האלה שכל הזמן מזכירים לי בעצם להיות בהיי, כזה היי עם עצמי, כן? לא עכשיו באיזה אטרף מטורף. אני חושבת שזה מחבר אותי כבר, כמו שאת אמרת, אם את בהיי וטוב לך, אז גם העשייה שלך, גם כל השאר הדברים, יביאו עוד טוב, עוד עשייה נכון. מקדמת ועוד דברים, וזה יפה, אני אהבתי את הרעיון הזה, כי נכון, אני מכירה את זה שמדברים על המסגרות האלה של 90 דקות, 60 דקות, דברים כאלה, להגדיר לעצמך, עכשיו אני רק עונה למיילים, עכשיו אני רק עושה זה, אבל את אומרת, לא, גם בואי נשים את הדברים שהם בשבילך, שתי קפה עם חברה, עכשיו רבע שעה יש לך, תקחי את זה ותהני מה זה, כי אני חושבת שיש לנו הרבה בראש איזשהו מין אמונה, או איזשהו, ככה למדנו, שאנחנו צריכים להיות כל הזמן, כל הזמן בעשייה, ורק כשאנחנו נמצאים בעשייה, לא משנה מה עשינו, אוף, אני עייפה, כמה עבדתי היום, רק אז יש לי בעצם איזושהי לגיטימציה לנוח, נכון. או לעשות משהו טוב לעצמי, וואי, היה לי שבוע מטורף, טוב, אז יום שישי מותר לי לא לעשות כלום, אבל נכון. לא.
זה מלכודת הפולניות, אני מדברת עליה מלא בהרצאות שלי, מלכודת הפולניות אומרת שכשאנחנו גדלנו, אמא שלי, או אמא שלך, או אמא של כולנו, גם אם היא לא פולניה, היא עשה עלינו פולניות, והיא כל הזמן נכון. הייתה במקום שבו, אגב, כאילו אמא שלי מהממת, אני בריאה עליה, חבל על הזמן, כן? היא זאת שקדמה אותי להיות המשוגעת שאני היום, כן? אבל אין ספק שהיה שיח בבתים שלנו, שהוא שיח שאומר, רק אם עבדת קשה אתה ראוי, רק אם התאמצת מותר לך להתלונן, רק אם ננה, אז, כי אסור להתלונן. עכשיו אצלי זה היה, אנחנו משפחה של כולם שורדי שואה, אז... ברור שאם לא התאמצת למות, אז אתה לא מת, כאילו, ברור שאם לא שברת שתי רגליים, אתה לא יכול להפסיק ללכת, כזה. אבל זה ממש מהמקום שבו מלכודת הפולניות, היא תופסת אותה, אנחנו מחזירים אותה לעצמנו עכשיו בדור הזה, ולצערנו אנחנו עושים את זה גם לילדים שלנו. אנחנו בעצם אומרים, מה אתה מתלונן? כולה היית כל היום בלימודים, מה אתה עכשיו
זמן לנוח? עכשיו כאן, אתה מתלוננת.
בדיוק, כזה. אני כבר מחמש בבוקר, עירה, עושה לכם סנדוויץ'י, כזה. אז מהמקום שבו אנחנו באמת לא בתחרות, כאילו צאו מהתחרות, זה מלכודת התחרות. אנחנו לא בתחרות עם עצמנו, התחרות היחידה שיכולה להיות לנו, זה מול הפעולות שלנו. האם התקדמנו מספיק? האם אנחנו עומדים ברובריקות? האם סימנו מספיק וי ליד מספיק? משימות מקדמות, או רק סימנו בי ליד כל מיני כאלה שנכנסו באמצע היום והציפו לנו את היומן. המלכודת הזאת, איך אמרת מקודם, מהמקום שבו אנחנו שוכחות עצמנו, או אנחנו מרגישות ראויות לנוח כן. רק אם בקשה,
בדיוק.
זה אותו דבר כמו הבידו הב. בטוח את מכירה את הבידו הב, זה אומר, כשיהיה לי כסף, אז אני אוכל לצאת לחופש.
שיהיה לי, כן.
כן, כשהמוצר שלי יתפתח ויתפרס בכל העולם, אז אני אהיה מאושר. כשאז, או אם אז, אז כל המלכודת הזאת היא מלכודת שגויה, לא בגלל שהיא שגויה, כי אנחנו כן רוצים לקדם את עצמנו. היא שגויה רק בגלל שהיא לוקחת לנו את הכוח. אנחנו לא רוצים לקחת לנו את הכוח, אנחנו רוצים להחזיר לנו את הכוח. וכדי להחזיר לנו את הכוח, אנחנו אומרים, זה נכון שעוד אין לי את מה שזה. זה לא מוריד לרגע מזה שאני טובה, מזה שעשיתי, מזה שמגיע לי לנוח, מזה שאני מתאמצת, מזה שיש לי רעיונות, מזה שביום שאני מאוד מאוד פעילה, אז יום למחרת יש לזה מחיר, ואולי אני צריכה להכניס ברובריקות שלי לנוח. זאת אומרת, בימים שאני מאוד, סתם אני אתן לך דוגמה, כן? בימים שיש לי הרצאה אחר הרצאה אחר הרצאה, נניח 2-3 הרצאות ביום, 2 זה כבר קטן, אבל נניח 3 הרצאות ביום, אני יודעת שיום למחרת אני משלמת מחיר, אני צריכה לנוח. אז אני מראש אסדר לי את הלוז, ככה שביום למחרת תהיה לי איזה שעה פשוט לשבת, למחוק תאים אפורים מול איזה סדרה טובה בטלוויזיה, מול איזה ספר ילדים טוב, או ספר נוער ככה מעניין, באמת, לנוח. זה ממש רובריקות חשובות כדי להתקדם. אני מכירה המון בעלי עסקים שחלק מהלוז העסקי שלהם זה לדעת שבכל רבעון הם יוצאים לשבוע חופש, כי בשבוע הזה הם עושים, הם ריגרופ, הכל, התחלה.
וזה דבר טוב, כי בדרך כלל, כמו שאמרנו, אנחנו מרגישים יסורי מצפון על זה שלא עשינו, או שזה כבר לא אפילו לא מגיע לי, אלא כמו שאת אמרת, את צריכה את השעה הזאת לשבת מול הטלוויזיה, אז אני מכירה מהעולם שלי שהרבה אומרים, אני לא יכולה להרשות לעצמי, והם חושבים שאם באותה שעה הם יעבדו, היא לא תהיה אפקטיבית. אבל עצם העובדה שעשינו וי על העשייה הזאת, זה. ובמאמר מוסגר, אמא שלי לא הייתה כזאת אף פעם, אז אני יכולה להגיד שזה בסדר. אבל כן מצפים מאיתנו בבתי ספר, ומי מאיתנו שהיו שכירות, אני יודעת שאני בתור שכירה, זה לא משנה מה, כמה שעות עבדתי מבחינת הבוס שלי, אם לא עבדתי את 9 שעות וקראתי את התחת, זה לא נתתי תפוקה, אבל זה שאני יכולה לעשות את אותו דבר בשעה מרוכזת, את הכי טוב שלי, וכל 8 שעות האחרות רק בזבזתי על כוס קפה, זה לא משנה בכלל. עצם העובדה שהייתי 9 שעות ועשיתי את עצמי עובדת, זה ראייה ככה, שגדלנו עליה לא בצורה כל כך בריאה.
נכון.
ואני אוהבת את זה שאת אומרת ככה, לא, תפני לעצמך את היום, בלי איסורי מצפון, כי איסורי מצפון לוקחים אותנו למקום הלא נכון. בלי רגשי, לא מגיע לי, כן מגיע לי, בלי זה, כלום. מגיע לך, מותר לך, הכל טוב.
נכון.
בדיוק. זה חלק מהלוז, וזה חלק מהלוז, כמו לענות למיילים. אין שום...
נכון. יש לי מתאמן ממש מדליק, שהוא אומר, אני עובד במשרה מאוד מאוד מכובדת, הוא עובד במשרה מאוד מכובדת, אני לא אחשוף כדי שזה לא זה, ותכלס את העבודה שלי, אני עושה בשעה וחצי הראשונה של הבוקר. את שאר הזמן שלי, אני יושב פה, אז בגלל זה הקמתי מיזם לכזה דבר, ומיזם לכזה דבר, ומיזם לכזה, ובינתיים הוא מפתח מלא מלא דברים נוספים, בנוסף לעבודה הקבועה היומית שלו, שבתכלס את היעדים הוא משיג בשעה וחצי הראשונה של הבוקר,
לגמרי.
ואני יכולה לגלות לך, שכולנו ככה, התכלס של שעה וחצי הראשונות של הבוקר, זה המאסטר שלנו, אלא אם כן אנחנו אנשים של ערב, ואז בשעה וחצי הראשונה של הערב אנחנו עושים את המאסטר שלנו, ואחרי זה די לנוח, זה מספיק.
אני איתך, אני מסכימה, צריך לקצר את שבוע העבודה לשעה וחצי ביום, 4 ימים, 4.5 ביום, ויאללה מספיק, האמת שכן, אני מסכימה איתך. תמיד היית ככה פלפלית כזאת, מאז שהייתי ילדה?
אני חושבת שכן, אני חושבת שהמגוון של הדברים המטורפים שעשיתי בתור ילדה, מוכיח שזה כנראה כן. בתור ילדה, כבר בגיל 4, התחלתי להבין שכולם יכולים לקרוא ואני לא, והתחלתי ללמד את עצמי לקרוא, ובגיל 6 כבר לימדתי את עצמי אנגלית, וכשהגעתי לבית הספר, אז אני כבר יודעת, זה כבר משעמם לי, אז בוא נעשה עוד דברים. אז הקמתי עיתון, והקמתי מועצת תלמידים, והקמתי מערך חונכות לילדים יותר צעירים ברבות השנים, ואז... והייתי במיליון חוגים, כאילו מידיעת הארץ דרך בלט ויידיש ואנגלית ותיאטרון, וכאילו מה לא עשיתי בתור ילדה, כן, תמיד הייתי פלפלית, ובשעה 4 אחרי צהריים, כי בין 2 ל-4 לא עושים רעש לשכנים, אז ב-4 בצהריים, איך זה 4? החוצה עם האופניים, עם הכדור, עם הזה, החוצה, או לחוגים, או לחוץ, לשבת, להיות בחוץ עם החבר'ה, מה שהדור של היום לא נהנה ממנו, לצערי. א', כי הלימודים התארכו לשעות הזויות אחרי צהריים, והצהרונים הפכו להיות מנת חלקנו, מנת חלקם של רוב ההורים ורוב הילדים, וב', בגלל שאנחנו תקועים במסך, אנחנו לא בחוץ, אנחנו בפנים. אנחנו בפנים ואנחנו חושבים שאנחנו בחוץ, אבל האמת היא שאנחנו מה זה בפנים. וזה אולי לפודקאסט אחר, לפרק אחר, אבל וואו, כמה שהמסכים האלה מורידי מוטיבציה, זה למות, זה להתעלף, זה פשוט וואו. הייתי לא מזמן בהרצאה של רן בראון, אחד האנשים הכי מרתקים ששמעתי, והוא מדבר ממש איך מסך גדול מרגיש לנו, מייצר לנו איזושהי בדידות ואיזושהי ירידת מוטיבציה, המסך יותר קטן של מחשב מייצר לנו עוד יותר התכנסות ועוד פחות מוטיבציה ודכדוך ודיכאון, והמסך הממש קטן, זה של הטלפון שאיתו אנחנו אמרנו הולכים לישון, קמים בבוקר, מאוהבים בו, מנשקים אותו, שומעים כל התראה וצליל שלו ומתלהבים ממנו ורצים ובודקים, מי אמר לי, מה כתב לי, ואנחנו חושבים שאנחנו בחוץ, אנחנו בפייסבוק, ביוטיוב, ברשתות, בוואטסאפ, אנחנו תכלס בודדים לבד בדבר הזה, וזה מוריד לנו את המוטיבציה. אז הרעיון הוא גם, אם אנחנו כבר מדברים, אז להוריד זמן מסך, להוריד, לחתוך, ממש לחתוך בבשר החי, כי זה לא באמת הבשר שלנו, זה רק איזה משהו כזה טכנולוגי.
רק אביזר.
רובה כזה. כן, זה אביזר, זה לא, אפשר להוריד אותו, זה כמו הגילים, אפשר להוריד.
הבת הקטנה שלי אמרה לי פעם, קצת לפני הקורונה, הייתי כל הזמן מספרת לה על הילדות שלי, איך היינו יוצאים, משחקים שני דגלים, ומקבלים את המכות תמיד מה... היה לנו את הממטרות האלה שעושות סימנים על הרגליים, וזה אומרת לי, אמא, איזה סיפורים יפים יש לך, מה אני אספר לילדים שלי? שישבתי במיטה עם הפלאפון כל היום, ככה.
היי, טוב שהיא יודעת לשאול את זה, איזה מדהימה.
כן, היא ילדה מאוד פעלתנית, והיא ככה ישר ככה דייקה את הסיטואציה של בני דורה, וכן, זה לא שהיא לא בפלאפון כל היום, אבל...
אז אני יכולה להגיד לך שגם פה, בעניין הזה של הילדים, הרבה פעמים אנחנו רוצים לגייס את הילדים. כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לגייס מישהו, זה אומר שאנחנו רוצים לעורר בו את המוטיבציה, לעשות משהו. אז אנחנו לא באמת יכולים לרצות בשביל מישהו אחר. אחר, כאילו, זה מוכרח לרצות בשביל מישהו אחר, אנחנו יכולים לרצות בתוכנו, עבורנו, אבל לרצות בשביל מישהו אחר או לגייס מישהו אחר, זה שוב העניין הזה של מוטיבציה חיצונית, ואני מזמינה את כולנו לשנות שיחה, במקום לגייס את הילד, פשוט להדליק לו את האש הזאת של הסקרנות, להדליק לו, לשאול שאלות ולחכות לתשובה. כמה פעמים אנחנו שואלים את הילד שלנו איזו שאלה, או בכלל, אנשים ברחוב, מה נשמע? וממשיכים ללכת. אנחנו שואלים שאלות ולא נשארים לשמוע את התשובה. ולילדים יש מה זה תשובות חכמות? לפעמים אנחנו צריכים להמתין, ממש, דקה או שתיים, שנראות לנו נצח, כי בעידן הגלילה אינסופית,
20 שניות זה כבר.
בוואטסאפים ובזה, וואי, כן, 3 שניות זה too much, אז לפעמים צריך להמתין לתשובות, אבל התשובות שלהם מרתקות. תשובות של ילדים זה דבר מרתק, וגם התשובות של האנשים שלידינו. לפעמים לוקח להם זמן לענות, אבל כשהם עונים, בוא נע החכמנו, למדנו משהו חדש.
אפרופו ילדים, אני חושבת שמעוגן, מבחינתי, זה עוגן מוטיבציה מאוד מאוד גדול אצלי. כי הם, הרבה פעמים, כמו שסיפרת על בעלך, הם משקפים, אולי לא משקפים, אלא פשוט נותנים לנו את הנקודת מבט אחרת על דברים שהם מפשטים את זה. אם אני, נגיד, באה עם איזה משהו נורא, כבר כשאנחנו תוכנים משהו בראש, אז הוא כבר נהיה יותר גדול ממה שהוא היה מלכתחילה, והוא נהיה מתנפח ומתנפח ומתנפח, וכבר מבחינתנו כל העולם יושב לנו על הראש, ואז אני מספרת את זה כדרך אגב לילדות, ואז הם כזה, נו, אז מה הבעיה? כזה שולפות את הכל, ופתאום, את יודעת, כאילו שמו...
סיכה בבלטון.
בדיוק, פתאום הכל יתפקס, ואז כאילו... מה? למה לא חשבתי על זה קודם? זה כזה סוג של...
אני הרבה פעמים מתייעצת בילדים שלי, אין ספק. הילדים שלי, אם יש להם רעיונות אדירים, אני תמיד מתייעצת בהם. יש לנו מנהג לארוחת צהריים, שלצערי הפך להיות ארוחת אחרי צהריים, כי הילדים חוזרים נורא מאוחר מבית הספר, תיכוניסטים וכאלה. אז אנחנו, יש לנו מנהג כזה שאנחנו יושבים אחרי צהריים על פירות, על ככה מנשנשים ושואלים. כאילו אנחנו משקפים אחד לשני, מספרים אחד לשני מה היה במהלך היום וכזה, ואני הרבה פעמים, תקשיבו, אני חייבת להתייעץ בכם במשהו, מה את אומרת, מה אתה אומר? עכשיו, א', זה מפתח בהם את היזמות, ב', זה מרגיש להם שהם משמעותיים, כי יש להם פתאום איזשהו כוח לתת, וג', יש להם ממש רעיונות מדליקים, אני לא חושבת על זה, הרבה פעמים אני לא חושבת על זה מהכיוון הזה, או שחשבתי על זה, אבל לא עד הסוף, ופתאום נותנים גושפנקה למה שעלה לי בראש אולי בתשטוש כזה, ווואו, פתאום זה נהיה אפשרי, פתאום זה נהיה אופציה, פתאום זה נהיה, אז שווה להתייעץ בילדים, כן.
נכון, בעיקר היום עם כל
ה... שלא לדבר על שווה לעשות איתם just dance וטיולים ולצאת ולעשות, כאילו בואי. נכון. זה, אם כבר מדברים על מוטיבציה, אז מוטיבציה לספורט ומוטיבציה לתקשורת ומוטיבציה... אין על הילדים, אין נכון, על ילדים.
נכון, מסכימה איתך. אבל יש גם עוד דברים, לא לכולם יש ילדים עדיין, אבל גם מי שאין לו ילדים עדיין אפשר טבע, ללכת לים, אפשר סתם ללכת לבית קפה. אני מצאתי למשל לשבת בבית קפה לבד עם עצמי אפילו... כאילו אני אישה נורא 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 עסוקה, זה עושה לי טוב, לשבת לבד עם הקפה, עם הלפטופ, את השעה, שעתיים, זה משנה אווירה, זה משנה את ההסתכלות לפעמים על דברים, גם סתם לראות אנשים עוברים ברחוב שאת יושבת בבית קפה, זה כבר משנה לך ככה את ההסתכלות.
יש לי יום קבוע בים, יש לי שולחן שהוא רק שלי בקפה גרג בסירונית בנתניה, הם יודעים, אני באה קבוע, יש לי את השייק שלי, זהו. כן, כי זה כאילו מוטיבציה חיצונית, אבל תחשבי על זה אשכרה קמנו בבוקר, התלבשנו, התאפרנו, יצאנו, עשינו, הגענו, וגם אם כרגע לא היה לי שום רעיון מה אני אכתוב על הלפטופ, או לא הייתה לי איזושהי פגישה שם ספציפית באותו מקום או באותה שעה, זה לא משנה. זה עצם זה שיצאתי, ווואלה, ופתאום ראיתי משהו, איזו סיטואציה שעשתה לי איזה רעיון לפוסט, או לסטרטגיה שיווקית, ואולי סתם לבהות בים. לא רע.
זה מנקה, זה מנקה מבפנים. ואם יש לנו איזה ככה דקה לפני סיום, איך הגעת בכלל להיות?
שפת סימנים?
כן, שפת סימנים.
מתורגמנית?
כן.
אוקיי, וואי, זה סרט.
איך ילד רוצה, כאילו, מה עבר לך בראש?
יפה, אז לא עבר לי בראש, סתם. אני ראיתי סרט בתור ילדה, ראיתי כמה סרטים שקשורים לחרשים, אבל ראיתי סרט אחד שנקרא My Name is Jonah, על ילד שאיבד את, הילד שהיו בטוחים שהוא בעצם עם פיגור, והכניסו אותו למוסד כאילו לחינוך מיוחד וכזה, ופתאום בגיל 10 או 11, או אני לא זוכרת, 8, 9, 10, משהו כזה, פתאום גילו שלו, הוא בסך הכל חירש. זה כל מה שיש לו, בסך הכל חירש. ושלחו אותו חזרה הביתה, והתהליך שהוא עובר בבית, עם אמא שלו, ההורים שלו, בעקבות כל הדבר הזה מתפרקים, ומתפרקת להם הזוגיות, ואמא שלו בכל זאת מחפשת פתרון, והיא מוצאת מועדון של חירשים בעיר, הדבר הזה בעצם, אני חושבת, זרה זרעים בתוכי, לרצות להיות שם איזשהו מנטור כזה, ובתור ילדה הייתי הולכת עם אמא שלי אחת לכמה זמן ככה לזמן בנות, באיזשהו בית קפה במדרחוב, ותמיד היה בא איזה חירש ומוכר בובות וכאלה, והתאהבתי בו, בתור ילדה. ואמרתי שכשאני אהיה גדולה, אני אלמד את השפה שלו, תמיד ניסיתי לדבר איתו במימיקות וג'סטות וכזה, ואמרתי שכשאני אהיה גדולה אז, וכשזה הגיע באמת לפניי, לפתחי מה שנקרא, בעצומת הזאת של שירות לאומי, אמרתי, וואו, כאילו, זו הזדמנות פז להגשים חלום, הייתי בטוחה שזה יהיה שנה, הגשמנו חלום, ויאללה, תתקדמי. בסוף זה היה משהו שככה הגשים את עצמו לכדי מקצוע, ו-23 שנה שמלווה חרשים ללידות, להלוויות, ללימודים, למשטרה, לבתי משפט, לרווחה, לבנק, למה שהם צריכים. אתמול הייתי בהפרשת חלה עד אמצע הלילה, לפני חתונה. בקיצור, זה בעצם יצר לי חיים שלמים של הרפתקה, ובעקבות זה גם נוצרה, אני חושבת, השיטה שמשלבת בעצם את האימון, את המאסטר NLP עם החיים האלה שהם הרפתקה, וקראתי לה החיים כהרפתקה. כי זה הכל הרפתקה אם נחליט להסתכל על זה ככה. אם נחליט להסתכל על זה כאילו זה מסע, כבד, קשוח, אבל אם זה חיים כהרפתקה, אז מעלה, אני סקרן, מה יהיה מעבר לפינה? מה עוד נלמד?
ממש שליחות הנושא הזה שלך, של שפת הסימנים. איזה מדהים, את ממשיכה עם זה עכשיו, אמרת, בערוץ הספורט?
פה ושם, בקטנה, אני עוד ממשיכה עם זה. היום אני בעצם מרצה, יש לי תוכנית משלי, תוכנית טלוויזיה משלי בערוץ מיועד לחרשים, שנקראת הכל אפשרי. על סיפורי השראה ועל מה אנחנו לומדים, איזה תובנות אנחנו לוקחים מהם לחיים. וכן, אני עדיין מחוברת לחרשים, לא יעזור שום דבר. את רואה אותי, המאזינים לא,
נכון.
אבל אני מדברת עם הידיים כל הזמן, נכון. לא רק בגלל שאני הונגריה, גם, אבל בעיקר...
כן, יש לך את התנועות שאתה עושה. אז דווקא בגלל התנועות את נראית עוד יותר אנרגטית ועוד יותר ככה וואי תביעה נתת לי פה כל כך המון חומר ואני בטוחה שגם למי שיקשיב זה יהיה המון ובכלל כי עכשיו התקופה היא מאוד מאוד מאתגרת עם כל אני באופן אישי ככה המלחמה הורידה לי מאוד את המצב רוח גם אני אוקראינית בלי קשר, נולדתי שמה, אבל אין לי כוח. בכלל, זה היה נראה כאילו כבר די, מיצינו את כל הימים האלה, נגברה הקורונה, כבר קצת היי, ועוד פעם ככה העולם חוזר אחורה באיזשהו מקום, והשיחה הזאת הייתה במקום בקיצור, נתנה לי המון, ובכלל, את בן אדם מקסים, ויש לך קהילה מדהימה, נכון? שנקראת משמעותית. ומי שעדיין לא עוקב אחרייך אז שווה, אני אשים גם את הלינקים אלייך. ונותר לי רק לאחל לך שתמשיכי להפיץ את האור שלך ואת המוטיבציה, ומדהים, אני ממש נהנית לעקוב אחרייך.
איזה כיף, תודה רבה שהזמנת אותי, זה מה זה לא מובן מאליו. בא לי לתת מתנה אחרונה ככה למאזינים. בא לך? אוקיי. המילה אבל בעברית, מה התפקיד שלה, את יודעת?
חיבור או משהו? או לסתור.
או לסתור, יפה. אז המטרה של המילה אבל היא למחוק את מה שנאמר לפניה.
וואו.
זאת אומרת שאם אני אגיד לך שוואי, נורא מתחשק לי ללכת לים, אבל יורד גשם. מה תביני?
סתרתי את מה שרציתי.
שרוב הסיכויים שאני לא אלך לים, נכון? אבל אם אני אגיד לך את אותו משפט, רק שני הצדדים של המשפט אני אהפוך אותם, ואני אגיד, וואי, יורד גשם בחוץ, אבל מה זה בא לי ללכת לים? מה תביני?
שבא לי ללכת לים.
שאני אלך לים.
למרות שיורד גשם.
בדיוק. אז המילה אבל יכולה להיות לנו, עקב אכילס, היא יכולה להיות לנו ממש ככה מדחדכת וככה ממחבשת אותנו, או שהיא יכולה להיות מילה ממונפת ומרימה אותנו על הגל. אז איך אמרנו, השפה משפיעה מאוד על הנוף של היום שלנו, והתחלת לספר ככה, המלחמה ככה ביעשה אותי וזה וזה, ואז אמרת אבל, ואמרתי, אופה, אבל, אבל טוב, אבל השיחה הייתה במקום, יש! מעולה, אז היה אבל ממונף מצוין, ובאמת השתמשו בזה.
יצא לי טוב, איזה מזל.
זה לא איזה מזל, זה איזה תרגול.
בלי אבל, בלי אבל, מזל, נקודה.
בלי אבל, בדיוק. יצא, פשוט מעולה.
אחלה, המון המון תודה, היה לי מה זה כיף לדבר איתך, והנה, אני עכשיו עם חיוך מאוזן לאוזן. הכל קטן עליי.
איזה כיף לגמרי. לגמרי. תודה רבה על ההזמנה.